המקום שבו הזמן עצר מלכת. כתבתה של רונית ורד, טאג'יקיסטן, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. בצידו האפגני של גשר הידידות, שנבנה ב-2004 בין שתי גדותיו של נהר הפנג' כסמל להידוק היחסים בין טאג'יקיסטן לאפגניסטן, מתנוסס הדגל הלבן של הטליבן. המרחק בין שתי הארצות השכנות אינו עולה על כמה עשרות מטרים, אבל קשה להבחין באותיות השחורות של השעדה, הצהרת האמונה המוסלמית, המתנוססות על יריעת הבד המתנופפת ברוח, ורק צבעו הצחור של הדגל תופס את העין. עיניים דרוכות צופות ללא הרף בגשר הסגור והנעול לתנועה בשלשלאות ברזל משני צידי הגבול. החיילים הטאג'יקים לבושים מדי הסוואה בצבעי חקי צהוב צעקני. לנצח אתמה באיזו סביבה טבעית מתמזגה הקומופלאז' הזה, אינם מתירים להתקרב יתר על המידה. גם תחנת הדלק הסמוכה לגשר עומדת רוב שעות היום שוממה מאדם. בשתי הפעמים שבהן עצרנו בה בספטמבר האחרון, בדרך אל הרמה הגבוהה שבין פסגות הרי פמיר ובדרך חזרה ממנה, ישבו בה אותם שני מתדלקים באותה פינה ובאותה תנוחה חסרת מעש, המוכרת בכוחה של שפת סימנים בינלאומית כתנוחת גירוש זבובים. כלי רכב כמעט שאינם עוברים בדרך, למרות שמדובר בנתיב היבשתי היחיד המחבר בין דושנבה, עיר הבירה של טאג'יקיסטן, לחבל הארץ בדחשן שבערי פמיר. רוב תושבי טאג'יקיסטן אינם מחזיקים במכוניות פרטיות, עלויות הדלק והחזקת הרכב יקרים מדי במדינה שסובלת ממשבר כלכלי מתמשך. התחבורה הציבורית מועטה וחוללת בעיקר מוניות קולקטיביות, שהם טנדרים פתוחים שהנוסעים מצטופפים בעמידה בחלקם האחורי, והתיירים נעלמו לחלוטין מהנוף עם פרוץ המגפה העולמית. יוצאות הדופן הן המסעיות, המקבילה המודרנית של אורחות גמלים בדרכי המשי העתיקות, המובילות סחורות ממעברי הגבול עם סין, עם פקיסטן ועם קירגיסטן. גם מעל הגשר המחבר בין שתי גדות נהר הפנג' בחורוג, עיר הבירה ההררית של המחוז, מתנוסס דגל טליבן גדול מול הדגל הטאג'יקי. הדגל הונף בן לילה, בוקר אחד בשלהי יולי, עוד לפני שנשיא אפגניסטן והצבא האמריקאי יצאו מאפגניסטן, קמנו וראינו שהדגל מעברו השני של הגשר הוחלף. אומר בדרשן יורעלי ברדוב, אומן ופעיל חברתי שהקים בעיר הולדתו עמותה לשימור מלאכות מסורתיות ולקידום תיירות. את דגל הטריקולור של הממשל הקודם בצבעי אדום, שחור וירוק, אפשר לראות בימים אלה רק מעל גג הקונסוליה האפגנית בעיר. צוות הקונסוליה, כמו סגל השגרירות האפגני בדושנבה, מתבצר בבניין ומסרב להכיר בממשלת הטליבן, שעדיין לא שלחה נציגים רשמיים מטעמה למדינות העולם. השוק האפגני הזעיר, שבשני העשורים האחרונים נערך אחת לשבוע בצד הטאג'יקי, ואפשר לתושבי הפמיר האפגני למכור את תוצרתם, חדל להתקיים. וקשרי תיירות ומסחר אחרים, שהתקיימו מאז נכנס צבא ארצות הברית לאפגניסטן, נפסקו באחת, למרות שתושבי חבל הארץ משני צידי הגבול המודרני, ערוץ נהר הפנג', חולקים זהות משותפת, שפות מדוברות וקרבת משפחה. הנסיעה האחרונה שלי לחול טרום עידן הקורונה נערכה בדצמבר 2019. במרס 2020 הוכרז בישראל סגר הקורונה הראשון, נסגרו הגבולות והשתנו סדרי עולם. השנתיים שחלפו מאז ועד למסע הזה לפמיר הן כנראה הזמן הארוך ביותר כאדם בוגר שבו לא יצאתי למסע מחוץ לגבולות ישראל. למה נסעתי בעיצומה של מגפה עולמית דווקא לפמיר, חבל ארץ נידח בארץ ענייה ונטולת משאבי טבע, שרוב תושבי העולם אינו יודע למקם על המפה, משום שמעולם לא ביקרתי בנתיבי המסחר העתיקים שנודעו בשם דרך המשי, והרגשתי שהידע הזה על האופן שבו עברו חומרי גלם, טכניקות ורעיונות ממזרח אסיה דרך מרכזה ועד למזרח התיכון, חסר לי ברמה המקצועית כמי שכותבת על אוכל. אני יכולה לצטט את המילים היפות שכתב מרקו פולו על הרי פמיר במאה ה-12, או להפנות את הקוראים לנושא המערבי הבא שהזכיר את חבל הארץ הנידח והמנותק בכתובים במאה ה-17. ובשני המקרים מדובר בטקסטים רומנטיים נפלאים, הנמנים על לחם חוקם של כותבי דברי הימים והמתחקים אחר עקבותיהם. אבל התשובה האמיתית לשאלה היא הגעגוע, שלא לומר צורך נפשי שהלך והתרגם לתחושת מחנק גשמית למסעות מעבר לים. אל המסע שלי הצטרף נועם בקנר, מייסד קבוצת הפייסבוק דרך המשי, היסטוריה, תרבות, מחקר. עד לפרוץ המגפה הוא חי במשך 7 שנים בחבל יונן שבסין, ומשם יצא לטיולים תכופים במרכז אסיה, מושא אהבתו ומחקריו המרתקים. בקנר דובר סינית ופרסית רהוטות, וממלמל מגוון שפות ממוצא איראן או טורקי, בהן גם טאג'יקית, תכנן וארגן את המסע. אל המשלחת הקטנה הצטרפה גם דוקטור רוני פרצ'ק, מרצה בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, המתמחה בתיאולוגיה פוליטית ואיסלאם בדרום אסיה. פרצ'ק ביקשה לחקור את הקשרים הדתיים בין דרום אסיה למרכזה. מאז ימי הביניים נמנים רוב תושבי הפמיר עם מאמיני הדת השיעית איסמאילית שעקרונותיה נשמרים בסוד. בקנר ביקש בראש ובראשונה לשוב לפמיר שאהבה נפשו ולראיין שם מוזיקאים ומרפאים עממיים. ואני כאמור נסעתי בעקבות אוכל ובעקבות הצורך להדחיק את חיי שלי ולשקוע בחיי אנשים אחרים. הפמיר, בתרגום מילולי גג העולם, הוא רכס הרים כביר הנמנה עם רכסי הערים האדירים של אסיה הגבוהה, בהם ההימליה, ההינדוקוש והטיאן שן. הגובה הממוצע הוא 4,000 מטרים מעל פני הים. מניסיון אישי של השבועות האחרונים, גובה המקשה על מבקרים מזדמנים ללכת ולדבר בעת ובעונה אחת, והפסגה הגבוהה ביותר מתנסית בהדרה הקפו והפראי לרום 7,495 מטרים. בעידן המודרני נמצא רוב הרכס והרמה הצחיחה שבין פסגותיו בשטח טאג'יקיסטן וחלקים קטנים ממנו בקירגיסטן, באפגניסטן ובפקיסטן. האוכלוסייה הדלילה שהצליחה ומצליחה לחיות בתנאים ההרריים הקשים מרוכזת בעיקר בחבל הארץ בדחשן, בעמקים שנוצרו בין המצוקים התלולים ובעיקר סביב היובלים המובילים לפנג', אחד החשובים שבנהרות מרכז אסיה. המיקום הנידח והטופוגרפיה הקשה הקשו על שליטה ישירה של מעצמות ואימפריות שחלשו על האזור לאורך ההיסטוריה, אומר בקנר. אבל עדיין מדובר בצומת דרכים חשוב למסחר שהתנהל בין הודו, סין ואיראן. תושבי הפמיר הם צאצאי עמים קדומים של מרכז אסיה, והמורשת הזאת מתבטאת עדיין בשפות הפמיריות, שפות איראניות מזרחיות שמעטות מהן שרדו בעולם המודרני, בתווי הפנים ובתרבות הייחודית. שני עברי נהר הפנג' היו על פי רוב יחידה גיאוגרפית, תרבותית ופוליטית אחת, אבל תוצאות המשחק הגדול, המאבק שנערך במאה ה-19 בין רוסיה הצארית לרג' הבריטי על השליטה במרכז אסיה, הובילו להפרדה בפועל בין הפמיר הטאג'יקי לפמיר האפגני ולקביעת גבול מדיני בערוץ הנהר. במזרח התיכון נקבעו גבולות מודרניים והומצאו ישויות מדיניות חדשות בהתאם למפת אינטרסים מורכבת של צרפת ואנגליה. ואילו במרכז אסיה התרחשו 100 שנים קודם לכן תהליכים דומים כתוצאה מהיריבות בין רוסיה לאנגליה. הסיפוח הסובייטי והקמת הרפובליקה הסובייטית טאג'יקית מצד אחד והקמת המדינה האפגנית מצד שני יצרו את הגבול הנוכחי והביאו להבדלים ניכרים בהתפתחות הכלכלית והחברתית בין שני הצדדים, ממשיך בקנר. בדחשן הטאג'יקי הוא היום חבל ארץ עני, ועדיין הנגישות של תושביו למזון, למשאבים ולעולם החיצון גדולה לאין שיעור מזו של אחיהם לדת, לשפה ולהיסטוריה שמעבר לנהר. בתפיסת הזהות שלנו אנחנו קודם כל פמירים, אומר ברדוב, שהיום שייכים ללאום הטאג'יקי. כשאתה חוצה את הגבול לפמיר האפגני, כמו שיצא לנו לעשות בשני העשורים האחרונים והיום שוב אי אפשר לעשות, אתה חוזר 100 שנים אחורה, לאופן שבו נראו הכפרים שלנו לפני 100 שנה, לעולם נטול חשמל ותשתיות שמשתמשים בו עדיין בכלים חקלאיים מתקופת האבן. לאנשים שחיים שם יש חיים קשים מאוד. אלה הם הפוגה ממלחמות כבר יותר מ-100 שנה, וכל שינוי כמו זה שהתרחש עכשיו מעורר דאגה שחייהם יהפכו אפילו גרועים יותר. המסע הנוכחי לפמיר הטאג'יקי הוא במידה רבה גם מסע לפמיר האפגני. הכביש היחיד המוביל לבדחשן הוא כביש היקפי המתפתל לאורך תוואי נהר הפנג', גבול טבעי מלאכותי זה החוצץ בין שתי המדינות המודרניות, וחומת האבן התלולה של המצוקים בצד הטאג'יקי מאלצים את הנוסעים להביט ללא הרף דווקא אל המתרחש בצד האפגני. הכביש בצד הטאג'יקי, שהוא בין הדרכים הסלולות הגבוהות בעולם, נפרץ באמצעות דחפורים ודינמיט בעידן הסובייטי ועדיין נטול אספלט ברובו. בצד האפגני החלו לפרוץ דרך מקבילה רק בעשורים האחרונים. ספק אם ממשלת הטליבן תעמיד את סיום סלילת הדרך בעדיפות עליונה, אמרו חברים טאג'יקים לטיול. בדרכים בשני הצדדים ניתן עדיין לזהות במצוקים התלולים המשתפלים אל הנהר את נתיבי האורנג', דרכי חתחתים מופלאות שהתוו נוסעים קדומים נטולי אמצעי מיכון מודרניים, ומאפשרות גם היום מעבר דחוק רק לבני אדם ולבהמות מסע. הגבול בין טאג'יקיסטן לאפגניסטן, כמו מרבית הגבולות המדיניים בעולם, לא סומן מעולם באמצעות גדר או סמן גשמי אחר. יש מקומות שבהם מתרחב ערוץ הנהר, והמרחק בין הצד הטאג'יקי לצד האפגני עומד על כמה מאות מטרים. אבל על פי רוב מדובר בעשרות מטרים ספורים שרק נתיב זרימת המים, לעתים סוער ושוצף ולעתים שלב ורגוע, מפריד בין תושבי הכפרים השוכנים על שתי גדות הנהר. הקרבה הזאת מאפשרת להתבונן מקרוב יחסית באורח חייהם של תושבי הכפרים הפמירים האפגניים, ובחודשים האחרונים גם לצפות בהשתלטות הטליבן על רבים מהם. הגשרים המחברים בין שתי הגדות, כמו גשר הידידות או הגשר בחורוג, אינם רבים. אבל את הדגל הלבן של הטליבן ראינו מונף גם בבסיסי חימוש שנטשו הצבאות האפגניים והאמריקאים, או בכלי רכב נושאי לוחמים שמסתובבים עם מערכת כריזה בין הכפרים. ראינו אותו גם מעל בתי הספר הכפריים, וקשה שלא לחשוב על גורלן של התלמידות הפוקדות אותם. יד הגורל כיוונה את נחיתתנו בדושנבה לתשעה בספטמבר, היום שבו ציינו תושבי המדינה, בהם גם תושבי חבל בדחשן שבפמיר, את יום העצמאות ה-30 של טאג'יקיסטן. חגיגות העצמאות כללו בין השאר תהלוכות ססגוניות ברחובות הערים והכפרים, והצבת תמונות חדשות, בנוסף לאלפים שכבר פערו את החוצות ואת קרנות הרחובות, של אמומלי רחמנוב, הנשיא המכהן זה 22 שנה. המפץ הגדול, זה החוזר כמעט בכל שיחה שניהלנו עם אנשים בדרכים, הוא התפרקות ברית המועצות ב-89 והפרידה הכפויה לטוב ולרע מהזהות הסובייטית ומתחושת השייכות לעולם היציב והמסודר שסיפקה. ברדוב, יליד 72 ובוגר לימודי אומנות באוניברסיטת דושנבה, תכנן להמשיך את לימודיו בסנט פטרבורג. היה לי דרכון סובייטי, שירתתי 5 שנים בצבא הסובייטי, ופתאום אומרים לך שאתה לא שייך. אתה כבר לא חלק מהישות הסובייטית, והאפשרות הזאת לגור וללמוד בסנט פטרבורג, למשל, חסומה בפניך. הוא אומר, הוא מבטא דואליות שחשים רבים כלפי העידן הסובייטי, לצד השמחה והגאווה על העצמאות הלאומית. החיים תחת המשטר הסובייטי היו אולי נטולי זכויות אדם ובחירה חופשית במשמעות הליברלית המערבית, ומי שהמדינה סימנה כמטרה סבל מהתאמרות שאין לה מכילה, אבל סיפקו יציבות, ביטחון וסדר. כנתין סובייטי הייתי זכאי חינם להשכלה גבוהה ולשירותי בריאות, שני תחומים שהמדינה הטאג'יקית עדיין לא יכולה לתת להם מענה. מלחמת האזרחים שהתחוללה ב-92 עד 97 החריפה את המשבר הכלכלי שיצר הניתוק מברית המועצות. רבים מהתושבים סבלו חרפת רעב ונזקקו לעזרת קרנות וארגוני סיוע בינלאומיים. את השינויים שהתחוללו בטאג'יקיסטן וביתר סט בחבל הארץ הנידח בדחשן אפשר להבין היטב דווקא באמצעות התהפוכות שהתחוללו בתחום החקלאות, עדיין מקור לחמם של רוב תושבי המדינה, ובתחום התזונה. השינוי הבולט ביותר לעין בצידו הטאג'יקי של הפמיר, גם לעיניהם של תיירים מזדמנים, הוא היעלמותו של המיקון החקלאי שהיה קיים בעידן הסובייטי. את מקומם של הטרקטור ושל הקומביין תפסו מחרשות רתומות לשברים, והעבודה הידנית מתבצעת באמצעות מעדרים, חרמשים ומגלים. אורח החיים אולי לא חזר לתקופת האבן, כמו בצד האפגני, אבל נסוג כמה עשרות שנים לאחור. זה בולט בעיקר בענפים חקלאיים שמצריכים מיקון כבד כמו חיטה, שרוב החקלאים לא רוצים לגדל היום באופן מסחרי, אומר סורוב מוסייב, האחראי על החקלאות במחוז. חיטה וגם דגנים אחרים כמו שעורה, שיפון ודוחן, הם בין חומרי הגלם החשובים ביותר של התזונה הפמירית הבסיסית, אבל תושבי האזור מגדלים כרגע רק 20% מכמות הדגנים שהם צורכים. השאר מיובא ממחוזות אחרים בטאג'יקיסטן ובעיקר ממדינות שכנות. רוב החיטה שמגדלים העיקרים המקומיים היא חיטה מודרנית, אומר מוסייב. אבל בעמק ברטנג ובעמק ווחן מגדלים עדיין זנים מסורתיים, ובשנים האחרונות הבאנו גם זני מורשת מפמיר האפגנית, שבה דווקא בגלל הפיגור בתחומים אחרים של החיים, העבירו מדור לדור זנים מקומיים שהתפתחו באזור במשך אלפי שנים. הגידול המסחרי מצומצם, אבל בעולם שבו רבים מהעיקרים חזרו לגדל בעצמם חלק ניכר ממזונם, רבים ממשיכים לגדל חיטה בקנה מידה קטן לצרכים ביתיים. גם אם סך כל התוצרת שעמל רב כרוך בגידולה, אינו עולה בסופו של דבר על סק תבועה אחד. יחד עם החיטה ומיני דגנים אחרים למאכל אדם ובעלי חיים, זורעים כמו בימים עברו גם פול, אפונה ומיני קטניות אחרות. הזריעה הצפופה של דגנים וקטניות באותן השורות מקטינה את הסיכוי שיבול מסוים לא יעלה יפה. העונה החקלאית הקצרה כוללת רק 4 חודשים, בשאר השנה מכוסה האדמה שלג והטמפרטורות יורדות מתחת לאפס. והקטניות מעשירות את האדמה במינרלים שלהם היא זקוקה במהלך מחזור גידול הדגנים. הקציר המשותף של דגנים וקטניות הוליד גם מאכלים מסורתיים כמו האוש. באחד הבתים שבהם התארחנו במהלך המסע, בכפרים הנידחים של הפמיר אין בתי מלון או בתי הערכה, ותיירים מתאכסנים באגפים המוקצים להם בבתי התושבים, הכינו לנו נשות הכפר אוש, מרק יטריות עשויות קמח חיטה וקמח פול, אפונה ומיני קטניות אחרות. את הקמח חזרו תושבי הכפרים לטחון בתחנות קמח זעירות שנבנו בימים עברו על פלגי היובלים המובילים לנהרות ומופעלות באמצעות גלגלי מים. בעידן הסובייטי קיבלו תושבי הפמיר הטאג'יקי זרעים מהקולחוז, אחת הסיבות להתמעטות המגוון הגנטי של צמחי מאכל מקומיים. איבדו שטחים נרחבים בגידולים אחידים ומכרו את התוצרת במרוכז למדינה. כיצד נערכה חלוקת הקרקעות לעיקרים פרטיים אחרי התפרקות ברית המועצות קשה להבין? גם בטאג'יקיסטן של ימינו לא מקובל להעביר ביקורת על גורמים ממלכתיים. אבל אחד המאפיינים הבולטים של העידן הפוסט-סובייטי, לעתים בלית ברירה, לעתים מבחירה, הוא השיבה לשיטות גידול מסורתיות, לזרעי האבקה פתוחה, בניגוד לזרעי מכלו של חברות זרעים גדולות, ובעיקר לגידול מגוון גידולים בתאי שטח קטנים וללא חומרי הדברה. בגן הירק היפהפה של מטלובה זולוביה, מהכפר דשת שבעמק ברטנג, גדלים זה לצד זה בערוגות צפופות, כרוב, סלק, תפוחי אדמה, מיני מלפפונים ודלועים, והעגבניות הטעימות ביותר שיצא לי לטעום בשנים האחרונות. בשרניות ועסיסיות במידה כזו שאין צורך אפילו להוסיף שמן לסלט ורווי במיצי העגבניות עצמן. מהעגבניות שאת זרעיהן חמדתי ללא הרף, מכינים גם שימורים לחורף, מלאי הצנצנות כבר נעטף בבדים והותמן באחד מחדרי הבית. ופירות עצי התות, המשמש, התפוח והאגס מיובשים, או הופכים למיני מרקחות וריבות. יש גם שתי פרות המסייעות בעבודת השדה, ושלוש עיזים שמחלבן מכינים גבינות רזות, חמאה, זבדה וקורות, שהוא יוגורט מיובש המזכיר את הקישה כמזרח תיכוני. אבל כל חומרי הגלם שעל גידולם ועיבודם דרכה זולוביה בחודשים האחרונים לא יספיקו אפילו לצורכי המשפחה הקטנה במהלך החורף הקשה והארוך. ומחירם של מצריכי יסוד שאין באפשרות המשפחה לגדל ולעבד בעצמה, בהם שמן למאכל וקמח ללחם, יקר גם בגלל הצורך להביא אותם מעיר הבירה לעמק המבודד והמנותק. זולוביה, שנולדה בכפר ולמדה באוניברסיטת חורוג, מתגוררת במשק רוב השנה בגפה עם בנה ועם חמותה. כדי לסייע בפרנסת המשפחה, עובד בעלה בחורוג, והמשפחה הקטנה בת מזל יחסית לרבות אחרות. רוב הגברים הצעירים בפמיר, ובכלל בטאג'יקיסטן, נאלצים לעזוב את בתיהם כדי לעבוד ברוסיה, בדרך כלל ככוח עבודה זול ונטול זכויות באתרי בנייה. מאז פרוץ הקורונה קשה יותר אפילו לחזור ולו רק לבקר, וברבים מהכפרים שבהם ביקרנו סיפרו הנשים וזקני הכפר שהבעלים והבנים לא שבו הביתה במשך יותר משנתיים ואף למעלה מזה. הצעירים לא נשארים בכפרים כי ההכנסה מחקלאות נמוכה, אומר מוסייב. אנחנו מאבדים את הדור הצעיר ורק דור הביניים והזקנים נותרים לאבד את האדמה. העבודה הקשה בחקלאות היא נגזרת של תנאי השטח. עולם הררי של מצוקי אבן פיראיים, שאין בו כמעט אדמה מתאימה לחקלאות, וכל פיסה זעירה של אדמה מנוצלת כדי לקיים בו חיים, גם אם אלה כרוכים בעבודה קשה של סיכול אבנים, עצירת סחף האדמה בשיטפונות האביב, או הכשרת מורדות תלולים שהדעת מתקשה להבין, איך אפשר להצמיח בהם טרסות חקלאיות, גינות ירק או בוסטנים של עצי פרי. אל היופי הכמעט בלתי נתפס של השדות החקלאים משני עבריו התלולים של ערוץ נהר הפנג' בטאג'יקיסטן ובאפגניסטן מצטרפת גם מערכת ההשקיה המסורתית שמבוססת על רשת תעלות מים וסחרים המובילים לשדות הזעירים את מי הפשרת השלגים ומי קרחונים מפסגות הערים. בוסטני עצי הפרי, בור בשפות הפמיריות, והשם מתייחס באופן מילולי דווקא לגנים ולא למטעים, הם היפים והמענגים מכולם. יכול אדם למות בשקט אחרי שטעם את טעמו של משמש מגן פמירי? הדעת מתקשה להבין כיצד נחזור לאכול משמשים מזנים מודרניים שהשתרשו בישראל? זרוע מיני טלטן סגולי פריחה ועשב ירוק. ובתרבות הפמירית נחשב המשמש כמו עץ התות לפרי גן העדן. מקור שני העצים בסין, אבל באלפי השנים שחלפו מאז הגיעו למרכז אסיה, הפכו העצים ופירותיהם לחלק בלתי נפרד מתפריט התזונה ומאורחות החיים של תושבי הפמיר. תותי עץ מיובשים, חלק ניכר מתזונת הפמירים בתקופות מצוקה, בהם גם מלחמת האזרחים, נטחנים לקמח. את פרי המשמש הופכים בין השאר לאטולה, מיץ משמשים שמשמש להכנת מיני מאכלים מסורתיים, ואת הגלעינים שטעמם מזכיר שקדים בסומי ארומה, אוכלים כלואים או קודשים לאבקה טעימה אף יותר מקמח התותים המיובשים. מחוץ לבתים השוכנים עליהם הדרך היחידה בפמיר, מציבים התושבים בעונת הקיץ למחירה דליים וקערות תפוחי עץ ואגסים, הפירות שנולדו באזורים ההרריים של מרכז אסיה ועדיין אפשר למצוא בהם מגוון כמעט בלתי נתפס שלהם. גם עם חקלאי וצרכני העולם המודרני, אפילו בפמיר שניתוקו מהעולם שימר בו אורח חיים מסורתי, נוטים להעדיף זנים מודרניים עתירי יבול. במשך אלפי שנים חיו בני האדם בסביבה מקומית מצומצמת, והסתגלו לאקלים ולתנאים הייחודיים שהיא הציעה, אומר דוקטור שירין בק, אבל בעידן המודרני חרגנו מהמקומי. אנחנו בפמיר בני מזל יחסית, בגלל הריחוק והניתוק מהעולם המודרני, ממשיכים רוב בני האדם לחיות בעיקר מפרי אדמתם, אבל היום כשמייבאים גם לכאן מיני מזונות מבחוץ, אני רואה עלייה משמעותית במחלות מבוססות תזונה כמו לחץ דם. אדם שחי בפמיר אינו אמור לקנות בשוק בננות מאפריקה. אל דוקטור בק, המלומד הקשיש, בן 82, ויפה פנים, עדינות סבר, עולים לרגל אנשים מכל העולם. עולים לרגל הלכה למעשה, ולא רק מטאפורית, שכן ביתו של הרופא המפורסם, המשלב בין רפואה מודרנית לרפואה עממית, שוכן בנקודה התלולה ביותר באוג', הכפר הנידח שבו נולד ואליו חזר במלחמת האזרחים, אחרי שנים שבהן עבד ככירורג בבית חולים בחורוג. משום שאין דרך סלולה מובילה לבית, מותירים את הרכב במורד ההר ומאפילים ברגל. מרחק 45 דקות של טיפוס מאומץ בין סלעים למבנה המסורתי היפהפה שקירותיו עמוסים במדפי ספרים. למבקרים הלא צפויים וחסרי הנשימה מישראל, לרופא הטוב שעושה את הדרך בכלילות פעמיים ביום בדרכו הלוך ושוב לקליניקה שבכפר אין טלפון סלולרי, מציעה חדיג'ה ג'לולובה, אשתו של הרופא ורופאה מיילדת בעצמה, את שולחן הכנסת האורחים הפמירי. תה ירוק ותה שחור עם חלב ומלח, פירות טריים ומיובשים מהעצים בחצר, נן, לחם שטוח ומוצק קרום הנאפה בתנור העצים, קיימק, שמנת עשירה או יוגורט סמיך, ומבחר ריבות ומרקחות תוצרת בית, אם יש דבר טוב יותר בעולם מהמשמש הפמירי, הרי שמדובר בריבת המשמשים הפמירית שיש לה טעם מאושן כליל, שמקנה לה הבישול על אש גלויה באוויר הפתוח. התוספת הסובייטית לשולחן המענג הזה, עם כל הכבוד לתזונה המקומית, היא צלחת ממתקים ובונבונים ארוזים בעטיפות מבריקות ומנצנצות, והרופא התעקש לטמון את כולם בכיסי האורחים בעת הפרידה. כמעט בכל מקום שאליו הגענו בכפרים הנידחים, היינו האורחים הראשונים. בשפות הפמיריות עדיין מתייחסת המילה אורחים לתיירים, שאינם של התושבים שזפה מזה שנתיים. במסעדה הודית בחורוג פגשנו זוג צרפתי שמשבר הקורונה תפס אותם בלאוס, והיום עושה דרכו באיטיות, באופניים, דרך מרכז אסיה לאירופה. באלנגר, הכפר האחרון בדרך הארוכה והקשה אל הרמה הצחיחה, פגשנו מטייל קנדי, נפש פצועה ובודדה, שעדיין מתעקש לדבוק בדרכים גם בעולם סגור גבולות ועתיר מגבלות נסיעה. ספק מחמת אג'נדה, ספק מחמת היעדר ממון לשוב לביתו, אבל להוציא משוטטים נצחיים ספורים לא חזרו עדיין רוב בני האדם מטעמים ברורים לנדוד בדרכים. ב-2019 ערכתי בביתי 700 תיירים אורחים. ב-2021 ערכתי 16, כולל אתכם, אמר לנו יודגר מולויב, המנהיג הדתי של הכפר לנגר, שבביתו ישנו. המקום שבו הזמן עצר מלכת. כתבתה של רונית ורד, טאג'יקיסטן. הקריין, אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.